קשת כל שידורי תורה, יום שלישי, שיעורים בהלכות שביעית מפי הרב ברוך גידי.
שלום, אנחנו מתחילים היום לעסוק במלאכות עצמן, והיום נעסוק באיסור זריעה, ובנספח שלו כמובן באיסור נטיעה. זריעה כידוע אסורה מן התורה, כפי שכתוב בפסוק, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. אז איסור זריעה בשדה ודאי שהוא אסור מן התורה. איסור הזריעה כולל זריעה של כל מיני זרעים וירקות ואו עצים, פרחים, כל דבר שקשור בין אם זה לאכילה בין אם זה לנוי, אסור לזרוע אותו בשנה השביעית. בעניין איסור זריעה במכונה, כמו בטרקטור או כל מיני מכשירים שתוך כדי נסיעה באמצעות בהמה וכולי, יש מחלוקת באחרונים בעניין הזה. השיטה היותר פשוטה היא שיטת רוב הפוסקים, שאיסור זריעה בשמיטה בין אם נעשה בידי אדם ובין אם נעשה בידי בעלי חיים או על ידי מכונה, וחייבים על זה בין אם עושים את החרישה באופן הזה בין אם עושים את הזריעה באופן הזה, כיוון שזאת דרכה של זריעה ואין פה שינוי בצורת הזריעה, אלא שהאדם מכין בעצמו את כל האמצעים כדי להגיע לאותה זריעה, אז זה ודאי נחשב לכאורה מעשיו של האדם ואין פה עניין של גרמה, לכן הרי זה בכלל האף של זריעה, וחייבים על זה גם בשביעית. הרב פרנק בתשובות הר צבי בחלק אור החיים סימן רשחת כתב שהוא חושב שיכול להיות שזריעה על ידי מכונה אולי זה רק גרמה, כיוון שהוא לא עושה מעשה ממש בידיים, זה רק מכוחו. זה לא דומה לחרישה במכונה, שכל החרישה במקור היא על ידי בקר, אבל בזריעה שבדרך כלל לפחות בימיהם הייתה נהוגה זריעה בידיים, וכאן שהוא עושה את זה במכונה, אז יכול להיות שזה מכוחו. אבל בזמן הזה, לעניות דעתי, כיוון שהיום הנוהג הוא לזרוע במכונה, וזו דרכו של עולם לזרוע באופן כזה, וכך נחשבת דרכה של זריעה, נהיה לי יותר פשוט לומר שגם זריעה כזאת, שהיא זריעה במכונה, אסורה מדאורייתא, ואין להקל בזריעה במכונה להחשיב את זה כגרמה. כך נראה יותר פשוט בחינת הלכה למעשה. לעניין נטיעה, אז לא כל כך ברור אם איסורה מדאורייתא או מדרבנן. הרמב״ם בפרק א' בהלכות שביעית בהלכה ד' פוסק, אין נוטעים בשביעית אפילו אילן סרק, ולא יחתוך היבולת מן האילנות וכולי, ואם עשה אחת מכל אלו, מכין אותו מכת מרדות. אז רמב"ם כותב בפירוש שהחיוב הוא מכת מרדות, ומשמע שכאן מדובר באיסור דרבנן. כך כותב הרמב"ם, הנוטע מכין אותו מכת מרדות מדבריהם. וגם בהלכה יוד, שם כותב הרמב"ם, שאין אסור מן התורה אלא שתי אבות ושתי תולדות. דהיינו, אותן שתי אבות של זריעה וקצירה, והתולדות שלהם כמובן שזה זמירה ובצירה. אבל משמע שכל שאר המלאכות אסורות מדרבנן. אבל גם בדעת הרמב״ם הדבר בכלל לא מוסכם. יש הרבה אחרונים שנטו להבין ברמב״ם שאיסור נטיעה בשביעית הוא מדאורייתא. לכאורה יש להביא ראיה שאיסור נטיעה בשביעית מדאורייתא מכמה מקומות. נתחיל אולי ראיה אחת מן הסוגיה בגיטין בדף נון ג' עמוד ב', שם מובאת ברייתא, הנוטע בשבת בשוגג יקיים, במזיד יעקור, ובשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקור, דברי רבי מאיר. ועל זה אומרת הגמרא שם, ולטעמך תקשלחי גופה, מך דהדאורייתא והדאורייתא, מה ישנה שבת ומה ישנה שביעית. אז אם כן, הסוגיה כאן קובעת שגם נטיעה בשבת ובשביעית שתיהן דאורייתא, ועל כך שואלת מה ההבדל, למה יש הבדל בדין בין אם אדם עבר ונטע בשבת לבין אם אדם עבר ונטע בשביעית. על כל פנים למדנו מכאן שלדעת הסוגיה כאן נטיעה בשביעית היא אסורה מן התורה, וכך גם לכאורה בוקע ועולה מדברי הירושלמי במסכת עורלה בפרק א' הלכה ב', ששם יש ספק מה הדין של מי שנוטע בתוך הבית, האם זה אסור מן התורה בשביעית או לא, כי בתורה כתוב שדך לא תזרע, אז דנים שם האם כשאדם נוטע בתוך הבית יש איזה דין כמו שדה או אין לזה דין כמו שדה. על כל פנים כל הספק הוא דווקא מצד זה שזה בתוך הבית, אבל בחוץ משמע שפשיטה שאסור, שהנטייה הזאת אסורה, ומשמע שאסורה מדאורייתא. אם כן, יש לנו שתי ראיות, גם בסוגיה בגיטין בבבלי בדף נ"ג שמשתמעת ממנה שאיסור נטייה בשביעית ודאורייתא, וגם הסוגיה בירושלמי בעורלה גם כן משתמע כך. ואכן הרש בפירושו למשנה בשביעית בפרק א' הלכה א', הוא כותב שלדעתו נטייה אסורה בשביעית מדאורייתא, והוא אומר שזה קל וחומר מזמירה. ומה זמירה שאין כאן נטייה חדשה, אלא רק השבחה של תהליך הצמיחה של העץ, אסורה מדאורייתא, כל שכן נטייה גמורה שזה להצמיח את הכל מתחילתו, ברור שיהיה אסור מדאורייתא. אבל הוא עצמו בפרק א', פרק ב', הלכה ו', שם הוא מביא את שיטת רבנותם, הוא מביא שלדעת רבנותם איסור נטיעה בשביעית הוא רק מדרבנן. כאמור בדעת הרמב״ם, הרמב״ם כתב שמי שנוטע לוקה מכת מרדות מדבריהם, ומשמע שהאיסור עצמו רק מדרבנן. ואכן אחרונים רבים סברו שאיסור נטיעה הוא רק מדרבנן בגלל דברי הרמב״ם הללו. בהמשך נראה איך לתרץ את הראיות שהבאנו מהסוגיות. אבל החזון איש טוען שנטייה בשביעית באמת אסורה מדאורייתא. ומה שהרמב״ם אומר שנוטע לוקים, לוקה רק מכת מרדות מדבריהם, משמע שכל המלכות הם רק מדרבנן, טוען החזון איש שהאיסור אמנם איסור דאורייתא, אבל המלכות הם רק מדרבנן. למה המלכות מדרבנן ולא מדאורייתא? אז כאן החזוניש בעצמו שם מביא נימוק אחד, ויש מקום לציע נימוק נוסף. הנימוק האחד שהחזוניש מביא, כיוון שכל הדין הזה שנטייה אסורה מדאורייתא על פי דעת הרש נלמד מקל וחומר מזמירה, ומה זמירה שהיא רק השבחה אסורה, הצמחה מתחילתו קל וחומר שהיא אסורה, אז הוא אומר שכלל שאין עונשים מן הדין, זאת אומרת אי אפשר להעניש אדם בגלל לימוד שלומדים מקל וחומר, וממילא המלכות הן לא מלכות דאורייתא, אלא מלכות מדרבנן. אפשר כמובן לומר שאיסור נטיעה בשביעית הוא דאורייתא לא בגלל הקל וחומר הזה, אלא בגלל העשה של ושבת הארץ, שהעשה של שבת הארץ, שבת להשם, כולל גם מלאכות נוספות, כפי שדיברנו בשבוע שעבר, שאינן כלולות באותן ארבע מלאכות שמוזכרות כאן שמוזכרות כאן בתורה. וממילא אם זה חלק מנעשה, אז כמובן אין על זה מלכות מדאורייתא, וממילא המלכות הן רק מדרבנן. כאמור רוב האחרונים סוברים שאיסור נטיעה בשביעית הוא רק מדרבנן, ולכאורה ובכן לשיטת רוב האחרונים שסוברים שנטיעה מדרבנן, צריך לדחות את הקל וחומר שהבאנו מזמירה, ולומר שמה שדבר חילוק שמופיע באחרונים רבים שמזכירים אותו, שיש להבדיל בין זמירה לבין נטיעה. בנטיעה אדם כרגע הולך לנטוע עץ חדש, בדרך כלל בנוהג שבעולם בנטיעה חדשה אין כאן ציפייה לקבל יבול בשנה הראשונה, גם אם בגלל דיני עורלה, וגם אם משום מה לא יהיו דיני עורלה, אבל בסופו של דבר נטיעה במהותה היא לא נטיעה לצורך יבול של השנה השביעית, אלא מעבר לזה. וזמירה ביסודה היא תיקון העץ ודאגה להצמחה הקרובה ביותר, דהיינו ליבול של השנה הקרובה. ויתכן אם כן, שבעצם באיסורי מלאכה בשביעית התורה דרשה או התורה אסרה רק אותן פעולות שאמורות לקדם את היבול הקרוב, את היבול של שנת השביעית עצמו. ולכן יש יותר מקום לאסור זמירה מאשר לאסור נטיעה. כי כאמור, זמירה מיועדת לתועלת היבול הקרוב, ונטיעה ביסודה היא לא לצורך שביתת השנה הקרובה, אלא למעבר לזה. ועיקר השבתון בשנת השביעית הוא כמובן ייתכן מאוד שהוא רק ליבולי השנה השביעית. כך אפשר לדחות את הקל וחומר מזמירה, ואז יכול להיות באמת שזמירה תהיה אסורה מן התורה, ונטיעה תהיה אסורה רק מדרבנן. לגבי הסוגיה בגיטין, שמשתמע ממנה שאיסור נטיעה הוא איסור דאורייתא, אז כאן יש מקום לדון ולהציע, אולי כך מציע המנת חינוך למשל, הוא מציע שסוגיה שם בגיטין שאומר שמשתמע ממנה שאיסור נטיעה הוא דאורייתא, שהסוגיה שם היא רק אליבא דאבייה, שסובר שתולדות שבשביעית אסורות מדאורייתא, ואז מדאורייתא אסורות לא רק שתי הפעולות הראשיות, דהיינו זריעה וזמירה וקצירה וקצירה, אלא אסורות גם מלאכות אחרות שהן תולדה, וכיוון שנטיעה היא בעצם סוג של תולדה של זורע, אז לדעת הבעיה באמת היא אסורה מדאורייתא, וסוגיית גיטין היא אליבא דשיטה הזאת, אלא שאנחנו פוסקים להלכה לא כשיטה הזאת של הבעיה שסובר ש... תולדות אסורות מדורייתא, אנחנו פוסקים שרק האבות אסורות מדורייתא, במקן רק ארבע מלאכות האלה הראשיות שכתובות בתורה הן אסורות מדורייתא, וכל שאר המלאכות אסורות מדרבנן. זה תירוץ אחד. בשבת הארץ הרב קוק בספרו מציע תירוץ אחר בעניין הזה, והוא טוען שיש להבדיל לגבי נטיעה בין נטיעה של שתיל לבין נטיעה של גרעין של אילן. דהיינו, אם נוטעים שתיל, אז באמת האיסור רק איסור דרבנן. אבל נטיעה של גרעין של אילן, זה כמו זריעת זרעים באדמה, ולזה יש דין של זריעה, וזה יהיה אסור מדורייתא. החזון איש לא מחלק את החילוק הזה, אבל הרב קוק מציע את החילוק הזה לחלק בין נטיעה אסורה מן התורה לנטיעה אסורה מדרבנן, בין שאלה של נטיעת שתיל לנטיעת גרעין. לגבי הראיה שהבאנו מירושלמי באורלה, ששם יש ספק בנוטע בתוך הבית, אם זה אסור מן התורה מצד שדך, ואמרנו שהספק הוא רק מצד השאלה של שדה, ולא מצד עצם מעשה הנטיעה. אז כאן לפי הרב קוק, גם בזה יש מקום לומר שרק נטיעת גרעין שתיל היא דרבנן, אבל נטיעת גרעין של אילן היא דאורייתא, ויתכן שהספק באותה סוגיה בירושלמי הוא מנטיעת גרעין של אילן. לפי המנחת חינוך שאומר שזה אליבא דאבייה, אז יכול להיות שגם בירושלמי יש מין דעה כזאת, אבל את הראייה מירושלמי אפשר לדחות ולהגיד שבאמת שם דנו בשאלה של שדה ובית, וזה שדיברו על נוטע לא נכנסו כאן לשאלה העקרונית, אלא רצו לדון בעצם השאלה האם תוך הבית דינו כמו בחוץ או לא, או דינו כמו שדה או לא. אבל לעצם העניין, יכול להיות ששם אמנם דיברו על נוטע, אבל היא נחנה גם בזריעה, זה יהיה אותו דבר, אבל נטיעה עצמה אסורה דרבנן, כך שהראיה משם היא לא ראיה מוחלטת לעניין זה. אז כאמור בסיכום, יש גם באחרונים שסוברים שאכן נטיעה אסורה מן התורה, וכמו חזון איש, וסובר שהמלכות הם דרבנן רק בגלל בעיה של אין אנושים מן הדין, או שיש הרבה אחרונים סוברים שנטיעה מדרבנן, וחלק מן האחרונים מחלקים, כמו שאמרנו, בין נטיעת גרעין של אילן לנטיעה של שתילים, שנטיעה של שתילים אסורה מדרבנן, ונטיעת גרעינים אסורה באמת מדאורייתא. לאור החילוק הזה, לפי שיטת הרב קוק, שמחלק בין נטיעה של גרעין של אילן למול נטיעה של שתיל, יכול להיות שיש מקום לחלק אותו דבר גם בירקות. תהיינו בין זריעת זרעי ירקות לבין שתילת שתיל של ירקות. שאולי גם שם שתילת שתיל של ירקות לא תהיה אסורה מדאורייתא, ורק זריעה תהיה אסורה מדאורייתא. אבל לפי החילוק שהצענו, החילוק האחר שהצענו, שההבדל בין זמירה לבין נטיעה, שנטיעה אסורה, זמירה אסורה מדורייתא בגלל שהיא מכינת היבול הקרוב, ואילו נטיעה אסורה רק מדרבנן בגלל שהיא לא מתייחסת ליבול הקרוב, אז יש מקום לומר שאולי שלפי זה גם שתילת ירק עם שורש תהיה אסורה מן התורה, כי היא כמובן מדברת על היבול הקרוב. על כל פנים, בנקודה הזו יש באמת ויכוח בין האחרונים, ואכן הרב קוק בשבת הארץ פוסק בהתאם לשיטתו ששתילה של ירק אסורה רק מדרבנן, ורק זריעת ירק אסורה מדאורייתא. אבל בכל מקרה, כמובן בשתילת ירק יש להחמיר. לגבי נטיעת עצים, ודאי כולם מודים שלפחות איסור דרבנן יש כאן, ולכן ודאי צריך, אסור לנטוע עצים בשנת שביעית, ודבר פשוט הוא. לעניין נטיעת עצי סרק, בזה יש מקום לדון. בירושלמי כתוב בפרק ד' הלכה ד', שרבן שמעון גמליאל אומר שנוטעין אילן סרק בשביעית. הוא מדבר פירוש על נטיעה של אילן סרק בשנת השביעית, ו האחרונים, מפרשי הירושלמי שם כבר מפרשים, שכיוון שהירושלמי אומר שזו דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, משמע מזה כמובן שחכמים חולקים עליו, ואוסרים גם נטיעה של אילנות סרק. ואכן, הרמב״ם פוסק שאין נותנים אפילו אילן סרק בשביעית. האחרונים חלוקים בשאלה אם נטיעת עצי סרק בשביעית יש בה איסור דאורייתא, כך מבין החזון איש, לבין שיטת ערוך השולחן, שהוא סבור שכל האיסור בנטיעת עצי סרק בשביעית הוא איסור דרבנן. בכל מקרה, הכל מודיעים כמובן לאסור נטיעת עצי סרק. בעניין זה של נטיעת עצי סרק, יש אולי מקום להבחין בין שתי מטרות של נטיעת עצי סרק. יש נטיעת עצי סרק לצורך סייג. דיינו לשים גדר, כדי לגדר בינך לבין שכנך, או לגדר סתם, אדם רוצה לעשות, לנטוע עצי סרק, כדי ליצור איזה גדר חיה או משהו כזה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאדם נוטע עצי סרק, כדי להשתמש בעצים האלה, לצורך עץ, לקורות, לתעשיית הרהיטים וכו', לכל מיני תעשיות אחרות. וכאן, יכול להיות שיש מקום לחלק בין שתי המטרות הללו. בתוספתא בשביעית כתוב בפרק ג' הלכה י' א', וכן היה רשב"ג, רבן שמעון גמליאל אומר, מותר אדם לטע אילן סרק כדי לעשות סייג. והתעוררה מחלוקת באחרונים, האם חכמים חולקים על היתר הזה של רבן שמעון גמליאל או לא. דהיינו, האם כל מה שאנחנו אוסרים נטיעת עצי סרק בשביעית, זה רק אם זה נטיעה לקורות, אבל לסייג יכול להיות שחכמים מודים לרבן שמעון גמליאל להתיר, או שגם לסייג יש לאסור. ואכן ברוב האחרונים, הרב קוק, חזון איש, הרב טיקוצ'ינסקי בספר השמיטה שלו, ועוד אחרונים סוברים שיש לאסור נטיעת עצי סרק בשביעית, גם אם זה לצורך סייג וגדר. יש דיון באחרונים בנוגע לאדם שרוצה להעביר שתילים ששתולים במקום מסוים, לעקור אותם עם האפר שלהם, עם האדמה שסביבם, ולנטוע אותם במקום אחר עם האדמה שסביבם, האם יש היתר לעשות פעולה כזאת בשביעית. עיקר הנקודה הזאת בא לידי ביטוי בדרך כלל בפוסקים בנוגע ל דיני אורלה. דהיינו, שאם יש נטיעה שנטועה במקום מסוים ואתה מעביר אותה עם גוש האדמה שלה למקום אחר, או שאלה אם אתה צריך להתחיל למנות שנות אורלה מחדש או לא. וזה מה שנקרא בדרך כלל מושג של שתילה בגוש, ויש תנאים בדיוק איך מעבירים כדי להמשיך למנות את שנות האורלה. ואכן בזה רוב הפוסקים סוברים שיש מקום להתיר, זאת אומרת לעשות את זה לעניין אורלה, ולהמשיך למנות את השנים כאילו זה המשך של נטייה אחת ולא מדבר בנטייה חדשה. כל זה כמובן לעניין אורלה. אבל יש לדון מה הדין לגבי שביעית, שבאופן פשוט יש לחלק שבאורלה לא מדבר כאן באיסור של עצם המעשה, שאלה רק של גיל העץ, האם כיוון שהוא ממשיך לחיות מאותה אדמה כל הזמן, וגם אם עקרו אותו מאדמה אחת והביאו אותו לאדמה שנייה, ושם הוא ממשיך לצמוח עם אותה אדמה וכו', אז אנחנו רואים את העברה הזאת כעברה משמעותית. ובחינה הזאת יכול להיות שהוא יכול, אפשר להמשיך למנות את שנות העולה. מה שאין כן לגבי שביעית, זה בכלל לא בטוח שאם אדם נוטע אותו ככה באדמה, שזה לא נחשב לנטיעה חדשה. ומי אומר שיכול להיות שיש בזה לפחות איסור דרבנן, אולי אפילו איסור גמור של נטייה, לדעת הסוברים של נטייה בכלל הוא דורייטה, אולי גם זה חלק מן האיסור דורייטה. ואכן האחרונים חלקו בדבר הזה. הרב טיקוצ'ינסקי בספר השמיטה בפרק ג' בסעיף ו', הוא דימה את זה לשביעית וסבר שכמו שבעורלה זה לא נחשב מעשה נטיעה חדשה אלא המשך הנטיעה הקודמת, כך הוא הדין בשביעית. כל מה שלא נחשב נטיעה חדשה לעורלה, הוא סובר שאין בנטיעתו בשביעית משום איסור. אבל האחרונים חולקים על זה ומחלקים בין שביעית לעורלה. בספר ילקוט יוסף בעמוד רשתת הוא מביא מספר משפטי ארץ שדייק מדברי החזון איש לאסור במקרה כזה. הוא עצמו הכריע להקל כיוון שנטיעה דרבנן לדעתו הוא שביעית בזמן הזה דרבנן, וכיוון שזה ספק במילתא דרבנן הספק דרבנן לכולה. לאני יודעתי נראה לי ש קשה מאוד להתיר ככה בצורה ברורה, לכתחילה ודאי רצוי מאוד להימנע מזה, כיוון שיותר סביר לנו דעתי שפעולה כזאת בשביעית צריכה להיות אסורה. ולכן בוודאי שראוי לפחות לכתחילה להימנע מזה. בדיעבד כמובן אם העבירו אני לא הייתי אוסר את הנטייה ולא הייתי אומר שצריכים לעקור את הנטייה, אבל בפירוש לנו דעתי בוודאי ראוי לפחות לכתחילה לשוש ולא לסמוך על הדעה הזאת, להימנע מלהעביר עצים אפילו עם גוש האדמה שלהם בשנת השביעית. כל מי שרוצה לעשות מעבר כזה ראוי לו שיעשה את המעבר הזה לפני שנת שמיטה בשנה השישית. טוב, זה מביא אותנו עכשיו לפתח דיון בנוגע לשאלה שכבר הזכרנו אותה קודם בדרך אגב, אבל עכשיו נעסוק בה בגופה. זה השאלה של נטיעה בתוך בית או זריעה בחממות וכיוצא בזה בשנת השביעית. בירושלמי באורלה פרק א' הלכה ב', שם אמרו ככה, רבי יוחנן בשם רבי ינאי, אילן שנטעו בתוך הבית חייב באורלה ופטור מן המעשרות. תכתיב, אסר תאסר את כל תבואת זרעך היוצא השדה, ובשביעית צריכה. דיינו בשביעית זה ספק. אז יש לנו פה דיון בשלושה תחומים, אורלה, מעשרות ושביעית. לגבי אורלה פשוט לירושלמי שחייב באורלה, כי באורלה כתוב כי תבואו לארץ ונטעתם כל עץ מאכל, שם כתוב ארץ וגם בית נחשב ארץ. במעשרות כתוב עשרת תעשרת כל תבואת זרעך יוצא השדה, אז כיוון ששם כתוב שדה, אז בית הוא לא שדה, לכן הוא פטור מן המעשרות. בשביעית צריכה, למה בשביעית יש ספק? כי בשביעית יש בעצם שני פסוקים. מצד אחד כתוב, ושבתה הארץ שבת להשם, אז יש כאן דין של ארץ, וגם בית נשב ארץ. ומצד שני כתוב, שדך לא תזרע, וחרמך לא תזמור, אז כאן כתוב שדה. ומשמע שהאיסור הוא דווקא בשדה. אז לכן בירושלמי יש כאן ספק. הרמב״ם התעלם מהספק הזה של ירושלמי ולא פסק לא לטוב ולא למוטב, עדיין הוא לא הזכיר בכלל את כל הספק הזה של ירושלמי. המשנה למלך באמת בהלכות שמיטה פרק א' הלכה א' עמד על השמטת הרמב״ם בעניין הזה. אז לכאורה באופן פשוט, אם הרמב״ם לא דיבר ולא חילק בין זריעה בשדה לזריעה בבית, משתמע ממנו שהוא סובר שכל זריעה אסורה, שאין הבדל בין זריעה בבית לזריעה בשדה. יש אמנם הרב בילקוט יוסף נוטה להניח שיכול להיות שלדעת הרמב״ם זה אסור רק מדרבנן, אפילו נכון שמזה שהוא לא כתב משמע שהוא לא התיר, אבל יכול להיות שהוא הבין שזה רק אסור דרבנן, ומפני זה הוא רוצה אולי לטעון איזה חידוש כדי להקל בנטיעה זריעה בתוך בית, נראה את זה בהמשך. אבל באופן פשוט, אם הרמב״ם לא הזכיר, מסתבר יותר שאין הבדל לדעתו בין זריעה בתוך הבית לזריעה בשדה, ובכל מקרה יש לאסור את הזריעה הזאת מן התורה. אילו היה סבור שיש הבדל, לפחות היה מציין את זה שבזריעה בתוך בית יש רק איסור דרבנן. באחרונים באמת יש מחלוקת בעניין. בעל פאת השולחן פוסק להתיר, הוא סובר ששביעית בזמן הזה דרבנן, וכיוון שכך, אז אם יש ספק בדבר כזה בירושלמי, אם יש איסור זריעה בתוך בית ובזמן הזה שמיטה דרבנן, אז מכן צריכים להפעיל פה את הכלל שספקה דרבנן לכולה. גם הרב עובדיה יוסף נטע להקל בעניין הזה, כמו בעל פאת השולחן, ולמרות שהוא הביא כמה אחרונים שסברו שכיוון שבירושלמי ספק צריכים להחמיר, הוא טען שכל תיקו או כל ספק, כל דבר שהובא בגמרא ונשאר בספק בגמרא, אם זה במילתא דרבנן צריכים ללכת לכולה, ואם שביעית בזמן הזה דרבנן צריכים להקל. אבל גם החזון איש, גם רבי שלמה זלמן נטו להחמיר, ונימוקיהם עמהם, ובחזון איש נטה להחמיר משתי סיבות. א', הוא טען שכיוון שהספק של ירושלמי הוא ספק בעיקר דין של תורה, נכון ששמיטה בזמן הזה דרבנן, אבל כיוון שספק הוא בעיקר דין של תורה, אז ודאי במצב ששמיטה דורה הייתה צריכים ללכת לחומרה. ומילא גם כשחכמים אומרים שמיטה דרבנן, לגבי ספק שיסודו בדין של תורה צריכים ללכת בו להחמיר. סיבה שנייה, גם בירושלמי לא נאמר שההיתר הוא היתר גמור. גם בירושלמי נאמר בסך הכל שיש ספק האם יש בזה איסור תורה או אין בו איסור תורה. ויתכן מאוד שגם לירושלמי לפחות איסור דרבנן יש כאן, ולא גם לעניין מעשרות, שבירושלמי כתוב בפירוש של כמו שהבאנו קודם, בירושלמי כתוב שאילן שנטעו בתוך הבית פטור מן המעשרות. הרי הרמב״ם בפרק א' מלכות מעשר הלכה י' פסק שאין כאן פטור מן המעשרות, פטור גמור מן המעשרות, אלא הוא כותב שאינו פטור אלא מן התורה, אבל מדרבנן חייב. אז הרמב״ם בעצמו סבור שגם על מעשרות שכתוב בפירוש בירושלמי לפטור, כתוב, אז הוא פוסק שזה פטור רק מדאורייתא ולא מדרבנן. מדרבנן חייב מעשרות, אף על פי שהרמב״ם סובר שמעשר בזמן הזה הוא דרבנן. אבל כיוון שעיקר הספק הוא ספק של תורה, אז הוא אומר שבאמת יש חיוב במעשרות מדרבנן לפחות. ואם כן, יש מקום בהחלט לומר שלפחות גם בשביעית יהיה לפחות איסור דרבנן בנטיעה בתוך הבית וגם בזריעה בתוך הבית. כל זה בנוגע לגידול זריעה או נטיעה בבתים. אבל אם מדובר על זריעה בחממות, לכאורה הבעיה כאן הרבה יותר סבוכה, כיוון שיותר מסתבר שחממות שזורעים בהם בזמננו זה ממש דרך זריעה. ואדרבה, החממה היא דרך הגידול הרגילה, וזה גם כשזה נמצא בשדה. אז כל החממה נועדה רק להגן מפני פגעי מזג האוויר וכולי. אבל אין כאן איזה ניסיון כאילו לנטוע מחוץ לשדה. לכן מסתבר יותר שנטיעה כזאת נשבת נטיעה בשדה גמורה, ויש להימנע מנטיעה או זריעה בתוך חממות. ובאמת רבים מן האחרונים נטו להחמיר בעניין הזה של נטיעה בתוך הבית בכלל, נטיעה או זריעה בתוך הבית. וכמו שאמרנו, בחממות בוודאי ובוודאי יש להימנע מזה. בספר אור לציון של הרב אבא שאול הוא כותב שם בצורה יותר מפורשת שאין לזרוע ולעשות שאר מלאכות הקרקע בשנת השמיטה בחממות, ויש למנע מלזרוע ולעבוד אף בתוך הבית, אף בעצית שבתוך הבית וכו'. זה הוא נוטה שם להחמיר חומרות גדולות, כמו שנראה בהמשך, יכול להיות שבכמה פרטים ניתן להקל בעניין הזה, אבל בשבוע הבא בעזרת השם כשנדבר על הציצים, אז נדבר גם על זריעה בחממות ומצעים מנותקים, נדבר קצת גם בעניין הזה. אבל באופן עקרוני, בוודאי ובוודאי שבחממות רגילות, כן, יש למנע מלנטוע בכלל, או לנטוע או לזרוע בחממות, כיוון שמסתבר שגם אם נקבל לכולה את הספק של הירושלמי בנוגע לנטיעה ולזרעה בתוך בית, זה כשהנטיעה בתוך בית היא באמת לא נטיעה במובן הרגיל, לא זרעה במובן הרגיל, ונחשבת בית ולא שדה. אבל בוודאי בחממות שלנו שנמצאים בחוץ בשדה, ואי אפשר להגיד רק מצד עצם העובדה שיש שם גג, שזה מפקיע שם שדה משם, כי ברור לנו שנטיעה היא בשדה, וכל הגג נועד אדרבה להגן על הצמחים, אבל לא ננתק אותם מן השדה. לכן נראה לי יותר פשוט ששם בחממות יש להימנע מכל היתר בעניין הזה, אלא אם כן כמובן מצרפים לזה נקודות נוספות של מצעים מנותקים, כפי שנבאר מזה השם בשיעור בשבוע הבא. תודה וכל טוב.